מ"ב, עכשיו אנחנו מתחילים את פרק מ"ב. כן. יש לדון בהפרש בין הזמן הזה לזמן של מלך המשיח. כן, בבקשה.
אפשר לחזור אליה,
מה יש בסוף פרק מ"א?
שאלה בשבוע שעבר,
כן.
שכל רב ראה את שמו במשיח.
נכון.
ואני כאב לי קצת שהוא לא ראה את השם של אחרים.
אני זוכר את זה, נו, מה אני אעשה?
אפשר לקבל תירוץ על זה, כי זה מראה שחוזרים על אותו סכסוך שיש עליו. אם כל אחד רואה רק את שמו, אז מה עשינו?
ההפך. אתה אומר, איך יכול להיות שכל רב ראה את שמו במשיח ולא ראה את האחרים? תשובה, אם הוא רואה את שמו, זה סימן שהמשיח שייך לכולם. זה בדיוק העניין.
הוא רואה את שמו. גם היום כל אחד רואה את שמו.
בוא נסביר לך משהו. כלל גדול, אמר הרמב״ם, ביחס ל... איך קוראים לזה? ביחס למשלים בכלל. מה זה משל? אז הרמב״ם אומר שמשל, אחד מהכללים בו, זה שלא כל פרט במשל מתאים לנמשל. כלומר, שנתנו לך משל, נתנו לך משל לנקודה מסוימת. בסדר? הביאו לך את הדברים האלה, שכל אחד ראה את שמו במשיח, כדי לומר לך שהמשיח הוא כולל. זה מה שהתכוונו לומר, ולא התכוונו לומר את הדיוק השני שאתה מתכוון לומר. בסדר?
טוב, אבל יש לנו הוכחות או אגדות אחרות שכל שכן ניתן תשובה לזה, שיהיה גם אחדות, שכל אחד יראה שהחלק של הפזל של השני הוא גם שייך?
האם ישנן אגדות אחרות, ככה אתה שואל, המראות שכל אחד יראה גם שלשני יש מקום בפזל? כן, יש אגדות. האם אפשר דוגמה? כן. דוגמה, למשל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא עומד באמצע. וכל אחד מראה עליו באצבע ואומר, הנה אלוהינו זה. עכשיו, מעניין, מה זאת אומרת שעושים מחול? מה קורה במחול? יש שני דברים. א', כולם מצביעים על אותה נקודה, אבל גם כל אחד לוקח את המקום של השני. כלומר, הוא לא נשאר במקומו, הוא גם רואה את הכל מזווית הראייה של השני ושל השלישי. בסדר? אז אתה רואה, יש פה אגדה שאומרת שכל אחד גם יבין את הצד של השני. מבסוט? אוקיי. כן, למשל, זה כמו שצר להבין לגבי אגדות בכלל. אם אני אגיד למשל, פלוני הוא ממש כמו שועל. אז אני אגיד כן, אבל הוא לא עם זנב. בסדר. מי אמר שלעניין זה אמרתי את המשל? ובכן, עכשיו שסיימנו את פרק מ"א ואת ההערות עליו, אנחנו יכולים להתחיל להסתער לעבר פרק מ"ב, שמדבר על מעלת העולם בימות המשיח. מה זאת אומרת מעלת העולם בימות המשיח? העולם הזה, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא עולם מחולק. יש בו טוב, יש בו רע, יש בו ערכים סותרים. אבל עולמו של המשיח הוא עולם של אחדות, שבו נחשפת, מתגלה, האחדות שבהוויה. פרק מ"ב כבר התבאר לך, זה בעמוד קע"ב במהדורה המצויה. יש פה עוד ספר, אני רואה, לא? אה, לא, זה לא. טוב. יש פה עוד ספרים. אז מי שאין לו ספר, יכול לקחת מהספרים... המונחים שם, מומלץ, מי שאין לו. יש לך ספר? אז למה אתה לא לוקח? היית... לא, זה לא.
לא, הדרך חיים של הרב ישי, פה זה הרב שקים.
לא, הדרך חיים זה של הרב המהר"ל. אז תיקח ספר. שם יש. כולם מחכים רק לך. יש פה עוד ספרים, מי שרוצה. כבר התבאר לך פעמים... כי התכלית והסוף מסוגל לשלמות יותר מהכל, וזה כי ההתחלה במה שהיא התחלה אין בשלמות, שהרי לא נשלם עדיין. רק הסוף יש בו השלמה, ולכך הסוף ראוי אל השלמות. טוב, המשפט הזה הוא משפט יהודי מובהק. למשל, אצל היוונים, הייתי אומר בדיוק את המשפט ההפוך. ההתחלה היא שלמה, והכל מדרדר. נכון? זה המושג של תור הזהב. כן, היוונים היו אומרים שפעם היה תור הזהב, אחר כך העולם מדרדר, ונהיה תור הכסף, ותור הנחושת, ותור הברזל. ושכביכול אנחנו, אתה יכול לשאול אותי. לא, אני לא אוהב שאתה שואל אותו, אני אוהב שאתה שואל אותי, כי זה מפריע לי שאתה שואל אותו. אתה שואל אותי. כן. לאז', כן? לאז' דור. כן, תור הזהב, ואחר כך תור הכסף, נחושת וברזל. אז זה מין הנחת יסוד שבכלל הבריאה, כיוון שהיא חסרה, אז אין לה תיקון, אין לה תקווה. אין, יש סיפור מעניין שהיו לומדים בתלמודי תורה של אתונה, בחיידר. מה היו לומדים בחיידר באתונה? אצלנו לומדים על רבי עקיבא ועל משה רבנו. אבל מה היו לומדים באתונה? היו לומדים על היקרוס. נכון? נכון? אז זה אומר שאם כן, שהם תפסו את העולם כעולם של הידרדרות. והנה, כולם הבינו מה זה היקרוס, נכון?
לא, אבל
אז למה אתה לא שאלת? אני שלוש פעמים אמרתי, מתוך, ואני החלטתי להמשיך כדי לבדוק אם מישהו בכלל ישאל. אם אף אחד לא שואל, זה סימן שאני מורה גרוע והשיעורים שלי מיותרים.
מה זה היקרוס אבל?
היקרוס. זה סוג של מיתוס. היו מספרים שפעם היה מלך בשם מינוס. זה מלך שלילי, כן? מינוס. באי קרטים. בקרטים, בעיר קנוסוס, היה מלך בשם מינוס, והוא רצה לבנות לעצמו ארמון, לא ארמון, הוא בנה ארמון, נכון? אבל הוא גם בנה מבוך. מבוך. והוא ביקש להכניס למבוך הזה איזה חיה אגדית שהיא חציה אדם וחציה שור, בשם מינוטאורוס. מה? מינוטאורוס. כן? זה היה משהו שהוא חצי אדם, חצי שור. כן, כן, אותו דבר. תור. כן? מינוטאורוס. הוא ביקש לבנות את זה על ידי שני אדריכלים, אב ובנו. האבא קראו לו דדלוס, והבן קראו לו איקרוס. והם בנו את המבוך כל כך טוב, שהם לא הצליחו לצאת ממנו. ולכן מה הם עשו? הם עשו לעצמם כנפיים, לקחו נוצות, ולקחו שעבה, ועשו לעצמם כנפיים, ויצאו מלמעלה, במבוך. הבעיה הייתה שהאבא אמר לבן, תיזהר כשאתה אף, אל תתקרב יותר מדי לשמש. הבן לא אכפת לו, עולה, 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 עולה. השמש יוצאת על הארץ, השעבה שמדביקה את הנוצות נמסה, והוא נופל לתוך הים ומת. זהו, זה הסיפור של איקרוס, כפי שהיו לומדים אותו בחיידר באתונה. ומה זה אומר? קודם כל, מה זה החיה הזאת, שהיא חצי אדם, חצי שור? מה זה? אתם לא יודעים? מה זה הבהמה שבה האדם? מה זה?
יצר הרע.
יצר הרע, נכון? זהו. אז הוא רצה לשים את היצר הרע בתוך המבוך, שהוא לא יצא. הבעיה היא שאלה שבנו את זה, הסתבכו בעצמם. אתה בונה מבוך ליצר הרע, גם אתה לא יכול לצאת. העולם הזה דומה לגן המבוכה. איפה זה כתוב? בספר מסילת ישרים. מאיפה הוא לקח את המשל? מהסיפור של איקרוס. כן, זאת אומרת, יש, העולם הזה עולם המבוכה, קשה לצאת. אז מה עושים? יש כנפיים. מה זה הכנפיים? מה זה הכנפיים של האדם, שמאפשרות לו להתרומם? מה?
לימוד, אהבה ורוח.
השכל. השכל. אדם יש כנפיים. השכל מרים אותו מעל המציאות הנמוכה והשפלה. אבל יש רק בעיה אחת. השמש. מה זה השמש? זה המוחלט. זה אל. כן? אצל היוונים, השמש זה אפולו. זה אל. אומרים לך, תיזהר, אל תנסה להתמודד עם דברים מוחלטים. כי אז יתברר החיסרון שלך. מה זה החיסרון? שהשכל הוא מוגבל. הוא עשוי משעבה. זה מלאכותי. אז זה יכול לעזור לך להתרומם קצת, אבל לא גבוה מדי. אם לא, אתה תיפול. ואתה תגיע לטרגדיה יוונית. עד כאן הסיפור. עכשיו, זה מעניין שסיפורים כאלה היו מתהלכים ביוון. כל כך הרבה סיפורים היו הולכים. למה? כי הם לא האמינו שיש תקווה לאדם. נכון? חשבו שמאז שהאדם נפל לעולם הזה, זהו, הלך עליו. מה? כן, אבל זה לא הולך. מה הסיפור הזה אומר לך? אתה לא תצליח.
אבל אבא כן הצליח.
מה? אבא זהיר. כי האבא, כי מה זה האבא? האבא זה מי שעדיין שומר על מסורת הדורות. הצעיר זה היווני. היווני שהוא בנתק מלמסורת של הדורות. הוא בונה את העולם מחדש. מובן? ולכן יש איזה מין ייאוש בפילוסופיה היוונית, שמקורו במיתולוגיה היוונית. מובן? מה שאני אומר? ואילו אנחנו אומרים שאפשר לתקן, נכון? מה הסוד שלנו? איך קוראים לזה? כשאדם מקלקל, מה הוא עושה? תשובה. עכשיו, איך זה יכול להיות? האם יש לכם סיפור דומה לסיפור של איקרוס בתורה שלנו? אני רוצה משהו עם כנפיים. משהו עם כנפיים. כן, לא כנפיים, אלא כנפיים, מלעל, זה מלעל.
עם התפילים, יש
לסמת
התפילים
בזה. אלישע בא על כנפיים, נכון, יש בזה משהו, נכון, שהתפילים כמו כנפיים. אני רוצה אולי משהו בתורה, תחפשו משהו בתורה עם כנפיים. ובני רשף יגביעו עוף, זה פסוק ביוב, אני ביקשתי בתורה. יפה מאוד. תראו שעמי יצליח. כן, כתוב, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה הפסוק הזה אומר? שאצלנו אפשר לעלות עד אפילו למעלה מהשמש, ואביא אתכם אליי. איך? אם תשתמשו בכנפיים שאני מספק לכם. כי הרי מה הבעיה של הכנפיים של איקרוס? שזה הוא עשה אותם. זה כנפיים מלאכותיות.
במובן של המילים,
לא.
ועשה,
סליחה, אני יכול לענות על שאלתך, או שאתה רוצה פעם שנייה לשאול את השאלה? כתוב, ועשה אתכם על כנפי נשרים. אתה יודע איך נשר מגביע משהו? ראית פעם נשר שמגביע משהו?
שהוא יראה משהו מה...
נכון, בדרך כלל, כן, ברגליים שלו, כן? אומרים שהכבש זה החיה הכי חזקה בעולם. הוא מסוגל להתרומם באוויר עם נשר מעליו. כן? זה בדיוק העניין. זאת אומרת שהכבש, שהנשר מרים אותו, הוא לא עושה כלום. לעומת זה, מה כתוב? לא כתוב... לקחתי אתכם על ידי נשרים. כתוב, ועשה אתכם על כנפי נשרים. אז מה הציור? שאנחנו כביכול רוכבים על הנשר ועולים איתו.
זאת אומרת, אני עליתי על הכנפיים.
זהו, אני עליתי על הרכב. כלומר, נתנו לי רכב, אבל עכשיו אני מפעיל. זאת אומרת, יש פה שיתוף פעולה של הנברא עם הבורא.
אני חושב שזה קצת, אני עולה על הכנפיים
וקורא תהילים. אני עולה על הכנפיים. ועשה אתכם על כנפי נשרים. זאת אומרת שיש אפשרות לעשות תשובה אם משתמשים בכנפיים של הבורא. ברור? שהקדוש ברוך הוא מספק. עכשיו, אתה יודע שבספר, בקבלה, הנשר זה מסמל מה? מה הסימבוליקה של הנשר בקבלה? מה אתם לא יודעים? הקבלה. התשובה, סליחה. הנשר זה התשובה. שנאמר, הסולח לכל עוונכי, תתחדש כנשר נעורייכי. נכון? כלומר, הנשר זה האפשרות של התשובה. מה? 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 הסולח לכל עוונכי, הגואל משחת חייכי, הרופא לכל תחלואיכי, המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייכי. זה הקשר. הבנת? אז למה אתה לא אומר? אני אומר, מסביר לך, אני רואה שאתה לא מבין ואתה לא שואל עוד פעם. זה מתסכל אותי. באמת? מה לא הבנת במה שהסברתי? אתה שואל, מה הקשר בין הנשר לתשובה? הבאתי לך פסוק שאומר את זה. על מה מדבר הפסוק? נכון, אז כל זה, כל הדברים האלה, זה על מה מדבר? מה? על התשובה. ואיך זה מסתיים? תתחדש. כנשר נעורייכי. סימן שהנשר זה סמל התשובה.
כן, אבל איזה תכונות בנשר?
זה פסוק בתהילים, מה?
תתחדש.
אבל לא כתוב ככה, כתוב כנשר. נכון? יש סיבה, בגלל שלפי מה שחשבו פעם, חשבו שהנשר מחליף את הנוצות שלו כל כמה שנים. כן. עכשיו, יש פה שאלה, האם המינוטאורוס הוא מקבילה של הקרובים השומרים את דרך עץ החיים? בוודאי שלא. למינוטאורוס עצמו אין כנפיים. כן, בבקשה. אתה יודע מה, אולי? לא יודע, אפשר לחשוב על זה. כן, מה אתה אומר? על כנפי. כלומר, זה לא שהנשר לוקח אותי, אלא אני עולה עליו. עשית פעם סקי? כן. איך עולים בחזרה אל ההר? יש, אתה תופס שם איזה משהו, נכון? שאתה עולה עליו. כן, הוא לא מושך אותך, אתה בעצם עולה עליו. נכון? איפה? טוב. אז איפה היינו? כן. אז המהר"ל מדבר כאן על התפיסה היהודית. התפיסה היהודית אומרת שהאחרית של העולם היא אחרית אופטימית. כן? בעוד שהתפיסה היוונית היא ביסודה פסימית, ולכן ההתחלה נחשב לשלמות ולא הסוף. אצלנו להפך, ההתחלה איננה שלמה, כיוון שעוד לא הגיעה אל הסוף.
זה נקרא רע אצלנו?
זה נקרא חסר, לא הייתי אומר רע, אבל זה חסר. לא, אמרתי שלם וחסר. תרצה, תקרא לזה טוב ורע. כבר התבהר לך פעמים. הנה, עכשיו אני שוב קורא, יש פה עוד שאלה. גם ביהדות נאמר שבמופלא ממך אסור לדרוש. האם זה לא דומה לסיפור המיתולוגי של איקאוס? תשובה. הביטוי במופלא ממך אל תדרוש מקורו בספר בן צירה, ושם כתוב כך. במופלא ממך אל תדרוש. בנעלה ממך אל תחקור. אבל יש המשך למשפט. במה שהורשית התבונן. כלומר, אתה חייב להתבונן במה שאתה רשאי להתבונן. מובן? זאת אומרת, שאנחנו לא באים לאסור עליך באופן מוחלט את ההתבוננות, אלא שיש סדר. תתחיל במה שהורשית, ובסוף ירשו לך יותר. מובן? שאלה יפה. כן. עדיין, אסור לקפוץ מדרגות. זה שאלה. טוב, בואו נמשיך. כבר התבהר לך פעמים כי התכלית והסוף מסוגל לשלימות יותר מהכל. וזה, כי ההתחלה ומה שהיא התחלה, אין בה שלימות. שהרי לא נשלם עדיין, רק הסוף יש בו השלמה. ולכך, הסוף ראוי לשלימות. והנה, המתחייב מזה שיהיה תכלית הזמן מן ימי עולם מסוגל לשלמות, וזהו ימי המשיח, שהוא בחרית הזמן, ודבר זה מבואר למעיין בדבר זה. כן, לכן המשיח, שזה אחרית הזמן, לא פירוש אגב אחרית הזמן, אחרית הזמן הזה, זה הכוונה. כלומר, יש מעגל היסטורי, בין 6,000 שנה, שבהשלמתו יש כבר ימות המשיח. ודבר זה מבואר למעיין בדבר זה. ואף כי בארנו למעלה, כי העולם הזה אין מוכן לישראל. ואיך יהיה המשיח בעולם הזה, שהוא עולם גשמי, שכל עניין המשיח הוא אלוהי, לא גשמי. כן. זה פה שאלה גדולה. למדנו למעלה בפרק י' ד' נדמה לי, שיש דואליות בין יעקב לבין עשיו. יעקב הוא באופן טבעי שייך לעולם הבא. עשיו שייך באופן טבעי לעולם הזה. ולכן, אמר המהר"ל, היהודים לא מצליחים בעולם הזה. תמיד זה, הם דופקים את עצמם. זאת אומרת, מספר התקופות שבהן הייתה לנו הצלחה פוליטית בעולם הזה, הן תקופות קצרות ביותר. בעצם זה קרה 3 פעמים בלבד. בתקופה של דוד ושלמה, אפשר להגיד שהייתה תקופה של איזה 60-70 שנה שבהם היה טוב, הייתה לנו הצלחה פוליטית, ואחר כך זה מיד התפרק בימי ירובעם ורחבעם. והפעם השנייה זה בימי בית שני בתקופת החשמונאים, גם כן הייתה תקופה של כמה עשרות שנים שבהם הייתה לנו עוצמה מדינית, ואחר כך זה מיד התפרק עם המריבה הפנימית בין הורקנוס לאריסטובולוס. והתקופה השלישית שהייתה לנו עוצמה פוליטית זה ממלחמת ששת הימים ועד הסכמי אוסלו, ואחר כך זה התפרק. זאת אומרת שיש איזה מין מנגנון פנימי, מסביר המהר"ל, מנגנון פנימי של הכשלה עצמית. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו עלולים להצליח מבחינה פוליטית, יש לנו מנגנון של אנחנו דופקים את עצמנו. כלומר, משהו חייב לא להצליח. אנחנו לא רוצים לנצח. יש אפילו ביטוי, כשאנחנו מנצחים יותר מדי זמן, אז עייפנו מלנצח. נכון? אפילו ראש ממשלה בישראל אמר דבר כזה. אנחנו עייפים מלנצח. אז מה אתה רוצה בשביל לשבור את השעמום, להפסיד? אפשר, משעמם לנצח. אז בוא נפסיד פעם במלחמה, משהו, כן? שמעניין. אבל זה מאוד אופייני, מה שהסביר המהר"ל. העולם הזה הוא לא עולמו של יעקב, הוא עולמו של עשיו. לכן ההצלחה הפוליטית היא מבחינתנו בעיה. כן, יפה, קיסינג'ר אמר דבר כזה, כן, תפסידו פעם אחת, כן, כן, משהו כזה, יפה, יפה, מדי פעם להפסיד, כן, בבקשה. כן, אחד הביטויים ההרסניים של היהודים, כמו שאתה אומר, זה שצריך השתדלות, כן, היהודים לא רוצים להצליח, זה לא עיקרון של היהדות, זאת התנהגות של היהדות, זה לא אומר שזה נכון, צריך להצליח, אבל מה נעשה ההשתדלות זה מושג הרסני. זה משהו נורא, ההשתדלות. אתה יודע מה זה השתדלות? אני עושה משהו, קדוש חוי יש לי. לא מתכוון להצליח. אני עשיתי את שלי. מכיר את הביטוי הזה? כן? היהודי לא רוצה לעשות את הכל, הוא חושב שזה גאווה. שהקדוש חוי יעשה משהו.
אבל זה המושג השתדלות? השתדלות זה לעשות כמה שאתה יכול.
זה נכון מה שאתה אומר, שהמושג השתדלות במקור פירושו לעשות כמה שאני יכול. אבל במציאות, אלה שמשתמשים בביטוי הזה, מתכוונים לא לעשות. כן? לכן הקדוש ברוך הוא, בחסדיו הרבים, כשהוא רצה שתקום מדינה, הוא לקח אנשים שלא עוסקים בהשתדלות, אלא עושים. בסדר? כי דעת עצמך שהיית אומר לצדיקים, חבר'ה, בואו נעשה כביש. כן, באמת, כביש, כן, בניין ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, משהו גדול, איזה יופי. היו הולכים למקווה. ומתכוננים בחרדת קודש לבניית הכביש. והתחלה רוקדים, כמובן, ריקוד, לכבוד זה שצריך לבנות את הכביש. והיו אומרים, היו לוקחים מקוש, ואומרים, רב זליג מכובד בהכאה ראשונה. והרב זליג עקה במקוש ועושים לו מי שברך. בקיצור, אחרי כמה שעות נבנה מטר כביש. אחר כך חבר'ה הולכים להתפלל מנחה, מה עם הכביש? השתדלות. צריך לתת לשיר משהו לקדוש ברוך הוא. בסדר? מה עושים בוני הארץ? תשמע, אני רוצה כסף. מה? יצר הרע, מצוין, זה עוזר, יאללה, כלי שבנו בסוף. איך השגת את האישורים? לא נדבר על זה. טוב, אז מה? לא אמרתי שהכל טוב בצד השני, אני אומר, יש צד כזה וצד כזה. אז פה המהר"ל שואל, איך יכול להיות, זה מעניין מאוד השאלה של המהר"ל, איך יכול להיות עולם שבו היהודים מצליחים? זה פשוט לא מובן. כן, הנה, זה מה שהוא שואל. ואף כי ביארנו למעלה, כי עולם הזה אין מוכן לישראל. ואיך יהיה המשיח בעולם הזה? אתה מבין? אתה אומר שהיהודים יצליחו? איך יכול להיות? בעולם הזה? שהוא עולם גשמי, שכל עניין המשיח הוא אלוהי, לא גשמי. ואין דבר זה קשיא. עכשיו פה, תשובה מאוד עמוקה של המהר"ל, כי ימות המשיח הם אחד. ולכך, כל ימי המשיח נקרא סוף העולם, וסוף העולם מוכן שיהיה אלוהי. וכמו האדם הזה, כאשר הוא בעיקר ימיו, אינו אלוהי. אבל כאשר הוא בסוף ימיו, נסתלק ממנו כוחות הגשמי עד שהוא אלוהי. ודבר זה גם כן אצל העולם, כי בסוף ימי עולם, שאז יהיה ימות המשיח, יהיה העולם הזה אלוהי. ולא יהיה האדם רודף אחר הדברים הגשמיים, רק דברים אלוהיים. כלומר, מה שאומר לך מהר"ל, זה שהעולם יהיה עולם אחר. ומדוע יהיה עולם אחר? כי זה יהיה עולם בסופו. וכל דבר שמגיע אל סופו הוא אלוהי, לכן עד רבה זה עולם שבו מתאים שעם ישראל ינהל את העניינים ולא עשיו. כן.
שאומר פה שהאדם בסופו אלוהים מתכוון
שאחרי המוות? לא, בסוף ימיו. בסוף ימיו האדם הוא אלוהי. זאת אומרת, כל התקופה של הזקנה. שאדם איננו כל כך מעורה בענייני העולם הזה, אלא עד רבה הוא יותר... העייפות של החומר מפנה את הכוחות של האדם לתחומים הרוחניים. ברור? יש גמרא שאומרת שזקני עמי הארצות, כמה שהם מזקינים, נהיים יותר טיפשים. אבל זקני תלמידי חכמים, כמה שהם מזקינים, דעתם מתווספת. זאת אומרת, יש יותר תוספת של רוח. כמו שלמה המלך שכתב את שיר השירים בימי זקנותו. ככה אתה אומר. אין שום מקור בחז"ל שאומר את זה.
מה, זה מדרש שאומר את זה?
לא, אין שום מדרש שאומר את זה, פשוט מאוד.
למה, ראיתי את זה?
לא, לא ראית את זה.
אז איך זה כתוב? אז מה ראיתי?
ראית מחלוקת האם שלמה כתב שיר השירים משלי וקהלת, או משלי שיר השירים וקהלת. אבל כולם מסכימים שקהלת הוא כתב בסוף. יש רק מחלוקת האם שיר השירים זה היה חיבור נאורים, ואז אחר כך באה הרצינות של משלי, ואחר כך הפסימיות של קהלת, או שעד רבה, שיר השירים זה פרי של התבוננות יותר מעמיקה, ולכן הוא כתב אותו אחרי משלי. אבל כולם מסכימים שבסוף ימיו זה היה קהלת. אלא אם כן תמצא לי מדרש אחר שאינני מכירו. בסדר? אז לא להמציא מדרשים, בבקשה. יש לנו מספיק עבודה עם המדרשים הקיימים.
בסוף החומשים כתוב מי שמחבר שם את הספרים, כתוב ששיר השירים
כהלת
דווקא אנשי כנסת גדולה כתבו אותם.
איפה קראת? ב? משתמש
בחומש, בסוף החומש, כל
ספרי התנ"ך
ומי כתב אותם.
כן.
וכתוב ששיר השירים
וכהלת
אנשי כנסת גדולה.
שיר השירים
וכהלת
כתבו אנשי כנסת הגדולה?
ככה כתוב
שם. לא נכון. תראה לי, בבקשה. תראה, נתבונן. טוב, וכן, בסוף ימי העולם, יהיה העולם אחד לגמרי. זאת אומרת, החידוש, מה האופי המיוחד של העולם? הוא אומר שהעולם יהיה רוחני, בסדר, אבל איך? הוא יהיה אחד. שזה באמת החידוש. בינתיים העולם הזה הוא לא אחד. הוא מחולק. גם טוב ורע, ולא רק זה, כן? יש ערכים סותרים בעולם הזה, נכון? וכל שלימות נמצאת במגזר מסוים ולא במגזר השני. למשל, איך אומרת הגמרא? ממות משה ועד רבי, לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד. מה זה גדולה? שלטון. אז משה היה הגדול בתורה, מכולם, והוא גם היה מלך בישראל. אחר כך בימי רבי, גם כן עוד פעם, מי שמלך על עם ישראל היה רבי, והוא גם היה גדול החכמים. אז הייתה תורה וגדולה במקום אחד. ואז הגמרא עושה חשבון, איך אתה אומר דבר כזה? עוברים על כל הדורות, ותמיד רואים ושואלים, מה, בדור ההוא לא היה ככה? לא, היה גם השני. למשל, שואלים, מה עם חזקיה מלך יהודה, שהיה גם מלך וגם תמיד חכם? הוא כן, אבל היה עוד אחד שם, שבנה, שהיה חכם ממנו, וכו'. זאת אומרת, כל פעם רואים שאין אחדות בעולם. כן, בימי רב יהודה הנשיא היה רגע יוצא דופן, תחת שלטון רומא. כן. האם בימות המשיח הגויים יהיו כמו היהודים? מבחינת הרוחני. שלא ירצו דברים גשמיים. בואו נבדוק, אולי. נסתכל בספר משנה תורה להרמב״ם. מה כתוב בסוף משנה תורה להרמב״ם? הוא מדבר על ימות המשיח, נכון? פה בפרק י' א', בהלכה האחרונה, הוא אומר, ויתקן, מדבר על המשיח, ויתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. אחר כך יש המשך גם בסוף פרק י' ב', ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה משופעת הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ברור? כן. מה? בסדר. שבחל הבריאות. טוב. ובכן, בואו נקרא בפנים. אז ובכן, בסוף ימי העולם יהיה העולם אחד לגמרי, כי עיקר סגולת השלימות הוא האחדות. כי על דבר שהוא שלם נאמר שהוא אחד. כמו שכתוב, ויהי המשכן אחד. רצה לומר, ויהי המשכן שלם. כן, מה זה אומר? המשכן היה אחד, מה הוא היה לפני כן? אחד, הכוונה שהוא היה מושלם. שתראה מזה שכל שלם הוא אחד, והאחד הוא שלם, כי הדבר שאינו אחד רק מחולק, לא ייפול עליו שלמות. שימו לב שאחרי המילה לא יש פסיק, אבל זאת טעות דפוס. צריך להגיד, לא ייפול עליו שלמות. כלומר, לא יכונה בשם שלמות. והפך זה גם כן, הדבר שאינו שלם, אינו אחד. שהרי הוא חלק בלבד, ואם דבר זה הוא חלק, יש עוד חלק, ואין כאן אחדות. והתבהר לך כי ימי המשיח, שאז יהיה העולם בשלמות, כאשר כל סוף הוא מסוגל אל השלמות, מתחייב שיהיה העולם אחד, שאם לא היה העולם אחד, לא היה בו שלמות. בסדר? זה כל הדברים האלה שאמר כאן המהר"ל, הוא בינתיים לא אמר מקור, בדבריו. אבל קודם כל מציג בפנינו את העיקרון, עכשיו הוא יראה לנו מקורות לרעיון הזה. והנה, מבואר הוא בפרק אליהו עוברין, בפסחים דף נון עמוד א', והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. פסוק ב... בקרית שמע אתה אומר את זה כל יום? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? בעלינו לשבח. כן, אז... אבל פסוק בעלינו לשבח, לא ידעתי שעלינו לשבח זה ספר בתנ"ך. בספר זכריה, יפה, בספר זכריה. אז אומרת הגמרא, וכי עד העידנה לאו אחד? וכי עד עכשיו הוא לא אחד? אמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי עמי, לא הוכח העולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, על שמועות רעות, על שמועות טובות, אומר, ברוך הטוב ואמיתי, ועל שמועות רעות אומר, ברוך דיין האמת. אבל לעולם הבא כולו הטוב והאמיתי. בסדר? זה קודם כל דבר ראשון, שלעתיד לבוא, גם על דבר רע אומרים הטוב והאמיתי. אין עולם מחולק. רואים את יד השם גם בדברים הטובים, וגם בדברים הרעים, וגם מבינים למה זה טוב. כן, לפעמים כשכתוב עולם הבא, לעומת עולם הזה, הכוונה ימות המשיח. כן, יהיו, אבל הכל יתפס בתפיסה אחרת. ושמו אחד, וכי עד העידנה לב אחד, אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה, עולם הבא. עולם הזה נכתב ביוד ה, ונקרא באלף דלת. עולם הבא נכתב ביוד ה, ונקרא ביוד ה. עד כאן. של עתיד לבוא, לא יגידו שם אדנות, אלא יגידו שם הוויה. וביאור זה. כי מה שכתוב, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד, גומר, אין זה חס ושלום מצד עצמו. אגב, זה שגם כן לעתיד לבוא אומרים, שביום ההוא יהיה השם אחד, שלעתיד לבוא יאמרו את השם ככתבו, זה גם כן ראייה לתשובתי לשואל מחיפה, ששאל האם במופלא ממך אל תדרוש, זה לא איזה מין ייאוש, אז אמרתי לא, לעתיד זה יתגלה, כן? כלומר יש הדרגה, אבל בסוף המטרה היא לומר את השם. כן, פעם הרב קוק כתב בשירים שלו, בכתב יד, וכי צער קטן הוא לי, שאיני יכול להגות את השם באותיותיו. כלומר, הרב קוק הייתה השתוקקות, לומר את השם באותיותיו, לחשוף את האחדות הזאת של ההוויה. והוא ידע שאי אפשר עדיין. אז היה לו כאב גדול. זה הכאב הגדול מכל הכאבים. כל כאב שבעולם איננו נמדד בכלל בערך לאותו הכאב של הרב קוק שרוצה להגות את השם באותיותיו. במיוחד שכיוון שהוא היה כהן, אם בית המקדש היה בנוי בימיו, היה בוודאי כהן גדול, והיה יכול לומר את השם הזה. מה? שם מתקרב, כן, כן. שם הוויה, שם המפורש. מה? זה פרטים, אל תיכנסו לפרטים. הלאה. וביאור זה. כי מה שכתוב, והיה ביום ההוא השם אחד וגומר, אין זה חס ושלום מצד עצמו. כי הוא יתברך מצד עצמו, הוא אחד לעולם. אבל העניין הוא מצד המקבלים. כי הנמצאים בעולם הזה, מקבלים מהשם יתברך פעולה לטובה ופעולה לרעה. אם שהוא יתברך אחד, הפעולות הבאות מאיתו מחולקות. וכן, מה שמקבלים הנמצאים, אינו מאמיתת שמו יתברך, שאין העולם נוהג באמיתת שמו יתברך כמו שהתבהר, כי השם המיוחד הוא נבדל מכל הנמצאים בעולם הזה שהם גשמיים. ואף כי הוא נכתב בשם הוויה, לא נקרא כך, כי הכתיבה הוא מורה על אמיתת עצמו, אבל הקריאה הוא אל האדם, והכתיבה נבדל מן האדם. ובעולם הזה אשר האדם הוא גשמי חומרי, ויש מסך מבדיל בין השם יתברך ובין האדם, לכך בעולם הזה הקריאה בפני עצמו בשם אדוני. כי העבד הוא נמשל ונבדל מן האדון, ואין לו שיתוף עמו. לכך בעולם הזה נקרא בשם אדנות. אבל העולם הבא, שלא יהיה האדם חומרי וגשמי כמו שהוא בעולם הזה, רק יהיה האדם במדרגת המלאכים המסולקים מן הגשמיות, ינקרא גם כן בשם בן ארבע. כן, שם בן ארבע הכוונה שם הוויה. כי כבר התבהר כי יש שתי בחינות שיש לעלול עם העילה. הבחינה האחת, כי במה שהעלול הוא מן העילה, יש כאן צירוף העילה אל העלול, כמו צירוף בן אל האב. ובבחינה זאת יש כאן צירוף גמור. הבחינה השנית, כי במה שזה עילה וזה עלול, העלול הוא נבדל מן העילה, כמו העבד שהוא נבדל מן האדון. ולפיכך בעולם הזה, השם יתברך נמצא אל עולמו כמו האדון אל העבד, ולכך אף כי הוא יתברך נכתב בשם מיוחד, נקרא לאדם בשם אדנות, בשם אדון, כי הוא יתברך נבדל מן עולמו במה. זאת אומרת, יש, זה הוא הסביר גם בקשר לתפילה. יש עילה ויש עלול. אז זה שיש עילה ויש עלול, זה קשר או זה הבדל? זה גם וגם. זה שזה עילה וזה עלול, אז זה עלול של אותה עילה, אז יש קשר. אבל כיוון שזה עילה וזה עלול ולא עילה, אז אם כן יש הבדל. אז יש שני צדדים. יש צד של החיבור וצד של הניתוק, והחיבור והניתוק יש לזה זמנים. ברור? כן.
לא.
בסופו של דבר.
בעלים במדרגת המלאכים.
מלאכים, כן, נכון, אז מה?
לא, איך הרמב"ם, הרמב"ם אומר שאין להם בין העולם למשיח
שעבוד נופן. אין אלא שעבוד נופן.
אלא שעבוד נופן.
אז מה?
כאילו... לא, זה
הרמב"ם אומר. לומר ככה. כשהרמב"ם אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, הוא צודק. לא ישתנה שום דבר מסדרו של העולם, חוץ מהעצמאות המדינית של היהודי. אבל העצמאות המדינית הזאת יש לה תוצאות. התוצאות הן עלייה רוחנית. המהר"ל כאן לא אמר לך שישתנה טבע העולם, אלא שהאדם היא במדרגת המלאכים. מובן? מדרגה, מדרגת המלאכים. זה לא דווקא שינוי סדרי הטבע. זה יכול להיות גם שינוי סדרי הטבע, אבל זה לא הכרחי. כן. אבל לעתיד יהיה כאן הבחינה השנייה, שהוא יתברך, יש לו צירוף וחיבור אל העולם, והוא הבחינה שיש בה צירוף וחיבור אל העולם, לכך נכתב בשם המיוחד, ונקרא בשם המיוחד. וזה יהיה לעולם הבא. כן. יש פה שאלה, ששואל שינה. האם האחדות לעתיד לבוא של העולם היא כמו מנגנון מכני, בו ישנם הפכים, אך הם נחוצים שניהם לפעולת המכונה. כמו, לדוגמה, מנוע של מכונית, אשר יש בו שריפה, אך גם מערכת צינון של מים. כן, אפשר לומר את זה. זאת אומרת, שהיום הניגודיות שאנחנו רואים בעולם, זה נראה כניגודיות מוחלטת. כלומר, כל צד רוצה לכבוש את השני ולהראות שרק הוא לבדו נדרש לניהול העולם. לעתיד לבוא תהיה מה שנקרא מערכת אורגנית. כל צד יראה את השייכות שלו אל השני. עכשיו, אם נחזור לדברי המהר"ל, לומר ככה, המהר"ל פה הוא מאוד אופייני לשיטה שלו, שעקרונות מטאפיזיים עליונים מופיעים בזמן. נאמר ככה, האם הקדוש ברוך הוא, מבחינה מטאפיזית, הוא מחובר לעולם או מנותק מן העולם? מה אתם אומרים? גם וגם. הוא גם טרנסצנדנטי וגם אמננטי. גם נבדל וגם מחובר. עכשיו, הפילוסופים כשהם אומרים דברים כאלה, הם מסתכלים על המדרגות האלה כמדרגות סימולטניות. הוא בו זמנית, אפשר לומר, גם מחובר וגם מנותק. כמו שאמר רבי יהודה הלוי למשל, יא, ענה אמצעך, מקומך נעלה ונעלם, ואנה לא אמצעך, וכבודך מלא עולם. כן? זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. אבל המהר"ל הוא מסביר את זה אחרת. הוא אומר, מכיוון שיש שתי בחינות ביחס של הבורא אלינו, לכן חייבות להיות שתי תקופות בהיסטוריה. תקופה שבה מתגלה החיבור, ותקופה שבה מתגלה הניתוק. מובן? כלומר, זה הפיכת המטאפיזיקה להיסטוריה. מה אתה אומר?
זה לא יכול להיות שיש תקופה שהוא רק מנותק או רק מחובר.
לא, לא אמרתי שיש תקופה שהוא רק מחובר ותקופה ש... להמשיך את המשפט או לא? לא אמרתי שיש תקופה שהוא רק מחובר או יש תקופה שהוא רק מנותק. אלא אמרתי שיש תקופה שבה מתגלה החיבור ויש תקופה שבה מתגלה הניתוק. אז בעולם הזה מתגלה הניתוק, לעולם הבא, לעתיד לבוא, מתגלה החיבור.
ואין סתירה לרבי
יותר. לא, זה לא סותר. רק שהחידוש הוא של המהר"ל, שהדבר הזה יש לו גם השלכה היסטורית, במהלך ההיסטורי. טוב, ובספרי. עכשיו, אותו עיקרון שהוא הביא כאן מהגמרא, בפרק אלו עוברין שבמסכת פסחים, זה גם הובא בספרי ואתחנן. שמה ישראל? השם אלוהינו. על כל באי העולם הזה. השם אחד בעולם הבא. עד כאן. כן, זה דברי הספרי. וביאור עניין, וביאור העניין, דהוה לכתוב שמה ישראל, השם אלוהינו אחד. כן, החזרה בפעם השנייה על המילה השם, בעיני הספרי היא קשה. הספרי שואל, למה פעמיים אתה אומר השם, השם אלוהינו, השם אחד? תגיד, השם אלוהינו, אחד. כך שואל הספרי. מה? אז למה הוא מתכוון בכל זאת? אז קראנו עכשיו את הספרי, לכן אני לא מבין את ההצעה שלך בכלל. מה הספרי הסביר? לא, הספרי נתן את התשובה. אני קורא עוד פעם. ובספרי ויתחנן, שמע ישראל השם אלוהינו, על כל באי העולם הזה, השם אחד בעולם הבא עד כאן. קראנו או לא קראנו? אז מה אתה אומר לי ישראל ואומות העולם? בסדר? בגלל שאתה קראת את רש"י. וביאור עניין זה, מסביר את העניין, דהב לכתוב שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אלא שיש שתי בחינות בו יתברך. כלומר, למה חזר פעמיים על המילה הוויה, י' כו' כ'? בגלל שיש שתי בחינות, במה שהוא אלוהי כל הנמצאים, הבחינה הזאת הוא מצד העלול, והרי העלול אינו אחד. אבל לעתיד יהיה החיבור הזה מצד העילה יתברך. לכך לא יהיה מצורף השם יתברך אל עולמו, רק מצד שהוא אחד. לא מצד העלול, כי העלול אינו אחד. כלומר, זה שאנחנו עלול ולא עילה, זה מה שמתגלה בעולם הזה. זה נקרא השם אלוהינו. וזה שהקדוש ברוך הוא עילה לעלול, ולכן יש חיבור בין העילה לעלול, זה הבחינת השם אחד לעתיד לבוא. לכן פעמיים כתוב השם. כך אומר הספרי. וזה מה שאמר השם אלוהינו בעולם הזה, השם אחד העולם הבא. ברור, כך הוא מבאר את דברי הספרי. והנה, ושאול, מה זה הספרי? זה מה שקורה כשלא שואלים. מה? זה מדרש הלכה של בית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, והשם, לא, זה לבא מדבר ודברים, והשם המקורי של הספר זה שאר ספרי דבי רב. כלומר, שאר הספרים שבביתו של רב. בסדר? לכן, שאר ספרי דבי רב, בקיצור, ספרי. רב זה רבי אבא אריכה, הנקרא בגמרא סתם בשם רב. יש רב ושמואל, כן? אמר רב יהודה, אמר רב. אז מי זה רב? זה אותו חכם גדול, רבי אבא בריבו, או רבי אבא אריכה, שנקרא גם רבנו שבבבל, גדול האמוראים, והספרים, ספרי תנאים שהיו בבית מדרשו, נקראים או ספרה דברב, או שאר ספרי דברב. ספרה דברב, זה מה שאנחנו קוראים בשם ספרה, וזה זה על ספר ויקרא או תורת כהנים. שאר ספרי דברב זה על במדבר דברים, ונקרא בקיצור ספרי. כן, זה בית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי במדבר הספרי. נגיד יש מחלוקת בין החוקרים, יש אומרים שרק הספרי על במדבר הוא בית מדרשו של רבי שמעון, ודברים לא, זה עניין כבר של מחקרים. יש גם ספרי זוטה, יש כל מיני. טוב, והנה עצם המשיח שהוא יהיה המאחד הכל ומשלים הכל, עד שיהיה העולם אחד, ולכך אמרו, השם אחד לעולם הבא. ומזה עצמו התחייב ביטול מלכות רביעית מן העולם. זה מובן. יש פה כמה הצעות. כן, אתה אמרת ג'ורג' בוש, אתה אמרת אדום. מה? הבנתי. אותה הצעה, אתה אומר. יש פה אם כן שלוש תשובות. מה? טוב, מלכות רביעית זה מתחיל בתור מלכות רומא. כן? מלכות רומא היא הרביעית, והיא אחר כך התפתחה. כלומר, מלכות רומא לא נעלמה מן העולם, היא הפכה להיות העולם המערבי. בסדר? אז לפי זה המעצמה הגדולה של העולם המערבי יכולה להיחשב כמלכות הרביעית. ככה הסביר לך אבי אז. מה?
זה
תולדה
של אדום, לא?
זה תולדה של אדום, כן, כן, זה אדום. כל התשובות שלכם נכונות. מה?
מי אלה שלוש השניהם?
הראשונה, השנייה והשלישית.
לא, המלכויות הקודמות.
בבל, פרס ויוון. כן, טוב. אז ומזה עצמו התחייב ביטול מלכות רביעית מן העולם. שכל דבר שהוא יוצא מן האחדות יהיה מסולק, עד שהעולם יהיה אחד בלתי מחולק כלל. כן, הרי למה יש ארבע מלכויות בספר דניאל? כן, מדוע דניאל ראה את ההיסטוריה המנוהלת על ידי ארבע אימפריות, ארבע מעצמות, משום שהעולם הזה הוא עולם של חלוקה, והצדדים הם ארבעה. נגיד, הצדדים בשטח, לא במרחב, הצדדים בשטח הם ארבעה, קדימה, אחורה, ימינה, ימינה ושמאלה. זאת אומרת שהעולם הוא עולם שבו כל אחד מושך לכיוון שלו. והפירוד, הפירוד שבפירוד, לפי מה שלמדנו, זו מלכות רביעית, ולכן ברגע שהעולם אחד, מתבטלת מלכות רביעית מן העולם. כן, במובן. ואשר הוא מתנגד אל זה, הוא כוח אדום, שזאת המלכות, הוא התנגדות אל האחדות. כן. מתבטל, כן, זו מילה לא ברורה, כן? מה זה מתבטל? אלא הכוונה שזה חוזר אל שורשו. זאת אומרת, במקור, מלכות אדום הייתה יכולה להיות בשיתוף פעולה עם ישראל, במקום להיות באנטגוניזם לישראל. הכוונה. למשל, רואים את זה, האפשרות הזאת נמצאת בדת של העולם המערבי. יש לעולם המערבי דת, קוראים לזה הנצרות, והנצרות במקורה היא יהדות. אז אפשר להשיב אותה אל מקורה. כן? זאת עבודה. עבודה לא פשוטה, ובדור שלנו רק זה התחיל, הטיפול הזה. בהשבת הרגישות הדתית של העולם הנוצרי אל שורשו. כן. למה לא? למה זה משהו אחר? זה בדיוק אותו דבר. מה זה רומא? רומא הייתה אימפריה עולמית. כשרומא חרבה, היא לא הוחלפה על ידי מלכות אחרת. זו תופעה מיוחדת במינה שלא מצאנו כמעט, אולי יש עוד דוגמה אחת בעולם, אבל שהכובש רצה להיות שייך לנכבש. כלומר, כל המלכים, הברברים, הפרנקים והגרמנים שכבשו את האימפריה הרומית, ביקשו לקבל תארים של האימפריה הרומית. ובעצם אירופה המשיכה לראות את עצמה כהמשכו של האימפריום הרומאי, כאילו שרומא עדיין קיימת. ברור? ולכן אפשר לומר, לא במקרה הוא, שאפילו יצירה כל כך רחוקה של אירופה, כמו ארצות הברית, יש לה סנאט, ויש לה קפיטול, ויש לה כסמל את הנשר הרומאי. כן? כי הם ממשיכים את אותן המוסדות, כמובן, לפי התרבות של זמנם, אבל עם אותם מוטיבים אסוציאטיביים. בוודאי שהם מודעים לזה. כן. למשל, מעניין, מה הסיסמה... הסיסמה שמתחת לנשר הנשר האמריקאי, שהוא הנשר הרומאי. אי פלוריבוס אונום. אי פלוריבוס אונום, זה בלטינית. וזה אחד בתוך הריבוי. מעניין. איזו שאיפה כזאת, לפתור את בעיית הפירוד, כי מרגישים את הפירוד. יש גם באנגלית המשפט שהבאת, אבל in God we trust, אבל יש גם הביטוי הזה, a pluribus unum. תסתכל מתחת לנשר האמריקאי. כן.
איפה גם אמרנו שבכל מקום יש שתי פרצובים, וגם
אחד מהסיבות
שמזביקים, שזה גם רומא
וגם רומא. דיברנו על זה, כן, באחד הפרקים הקודמים, על שני צדדים במלכות רומא. כן, לפי הגמרא במגילה. שיש 300 ו-395. זוכר את הנקודה הזאת? מלחמה בין רומא לגרמניה. דיברנו על זה. כן, נכון. גיבורים מול גיבורים. דיברנו על זה. אבל זה היה לפני שנה אולי. כן. כן. בגלל זה הוותיקן נמצא ברומא. מה אתה מתכוון? כן, זאת אומרת שהעולם הנוצרי רואה את עצמו כהמשך של רומא. כלומר, מבחינת האפיפיור, האימפריה הרומאית עדיין קיימת. כן, מבחינה מסוימת. כן. לכן אין שם. המונדיאל, כן, מונדיאל. אבל עכשיו התגלו שחיתויות בקבוצת כדורגל שם. טוב, מה אתה אומר? אתה אומר שהיום יש שיתוף פעולה בין ארצות הברית לעם היהודי. כן, תמיד היה שיתוף פעולה גם בין רומא לבין העם היהודי. אם אתה רואה תולדות היחסים בין ממלכת יהודה לבין ממלכת רומא, לבין האימפריה הרומית, אתה רואה שזה, ל-90% מהזמן, זה השיתוף פעולה. וזה לא במקרה. כלומר, זה שיתוף פעולה שמטרתו לבלוע את ישראל. כן?
אז זה כן אנטגוניזם.
ודאי שזה אנטגוניזם. כי מה הנחת היסוד של האמריקאים? שכל אדם בעולם הוא אמריקאי. או בנגלה או בנסתר. יש כאלה שכבר יודעים את זה, ויש כאלה שעוד לא יודעים, עוד לא נחשפה הסגולה האמריקאית אצלם, אבל עם הזמן, ככל שהם ישתו יותר קולה, הם יהיו יותר אמריקאים. נכון? וזה בעצם הנחת היסוד אפילו של השכבה הפוליטית במדינת ישראל. אם אתה שומע את המכשיר התמה המכונה רדיו, אז אתה שומע כל הזמן שהם מדברים על זה, פרשננו, מה אתה אומר? טוב, יש לנו מעט זמן, כי עוד מעט יבוא הלחץ האמריקאי. זאת אומרת, אפילו שהוא עוד לא בא, רוצים שהוא יבוא, מזמינים אותו, מתי סוף סוף יעצרו אותנו? כי זה לא טוב לנו לקחת יוזמה. הרי רומא שולטת, לא אנחנו. מה אתה אומר? שמעת על המושג אימפריאליזם תרבותי? כן. כן, אז זהו. זה מה שהם עושים. טוב, עד כאן להיום.